כל חי אונליין 93fm.co.il
שקרים, והוא עצמו גם לא באמת או מכיל על עצמו איזה טענית קשה שמסכנת חיים, אלא כשיש לו הזדמנות הוא משלים את החסר, ויש לזה חשיבות גם במימד ההסברתי שלנו.
מרעיון למהדורה המרכזית הערב סיפר השר ארדן לאבי ממרן על ההיערכות המשמעותית והגדולה של המשרד לביטחון הפנים להילולת הרשב"י במירון.
שנעשו כל המאמצים ויש שם אלפי שוטרים ולוחמי אש וסדרנים שינסו לעשות הכל, אבל יכול להיות, אין מה לעשות, שבאתגר כזה של מאות אלפים בזמן קצר שצריכים להגיע, יכול להיות שיהיו עיכובים, שיהיו עומסים, באמת, ואהבת לרעך כמוך, צריך להיות עם סבלנות, עם אורך רוח, עם מתינות, לסייע לכוחות הביטחון ולמשטרה, כי באמת כולנו רוצים שזה יעבור בשלום.
למירון ובסביבתה נמשכות ההכנות להילולת הרשב"י שתחל כמה שעות אחרי צאת השבת הקרובה ולקליטת ההמונים שיעשו את השבת בקרבת הציון הקדוש, כאשר המערך המלא כולל התאמות מיוחדות של התחבורה הציבורית והחניונים באזור היישוב מירון בקבר הרשב"י. יושב ראש ועד היישוב מירון, הרב מרדכי הלפרין, הבהיר הערב כי חניוני האוטובוסים לא ייפתחו אחרי צאת השבת לפני השעה 1:30 בלילה, וכמו כן לא תותר הקמת אוהלים בכל מקום ביישוב מירון. עובדי משרד החוץ החליטו להקפיא לשבועיים את העיצומים במחאה על תנאי העסקתם עד אחרי ביקורו של הנשיא טראמפ בישראל, וזאת בעקבות הבנות שהושגו בנציגי החוץ והאוצר. תאגיד השידור הציבורי החדש ממשיך בהכנות לתחילת פעילותו המתוכננת ליום שני הקרוב. מנהל רשת בית החדשה בתאגיד עומר בן רובי סיפר הערב לכל חי כי עובדי התאגיד היו שרויים בשנה האחרונה בחוסר ודאות, וכעת נאלצים להתכונן במהירות לתחילת שידורים ולהפעלת 8 תחנות רדיו ושני ערוצי טלוויזיה חדשים. בג"ץ אמור להכריע בתחילת השבוע הבא בעתירות שהוגשו נגד אישור החוק לפיצול חטיבת החדשות מהתאגיד החדש. שקד כספי, בת השנה זיכרונה לברכה, מאבני חפץ, היא הפעוטה שנפטרה היום כתוצאה משכחה ברכב בשומרון במשך כמה שעות. המשטרה מוסיפה לחקור את המקרה. שגריר ישראל באום דני דנון הציג נתונים על הרשות וקרא למועצת הביטחון של האום לעצור את פעילותה להעברת תשלומים למחבלים. מזכ"ל חיזבאללה נסראללה התייחס היום לחדירת אזרח לבנוני לשטח ישראל בחודש שעבר. נסראללה טען כי הדבר מוכיח שאמצעי הביטחון של ישראל שבריריים, כדבריו. מנהל ה-FBI האמריקני בפועל מקייב הגדיר משמעותית ביותר את חקירת הקשרים בין אנשי הנשיא טראמפ לרוסיה. מקייב הדגיש כי הבית הלבן לא יעודכן עוד בפרטי החקירה. לסיום התחזית, הלילה ומחר מעונן חלקית עד בהיר, ובשבת צפויה התחממות ניכרת, ועד כאן חדשות כל חי.
יום הילולת רבי שמעון בר יוחאי מתקרב. הצטרפו לסגולת חי רוטל משקה, הידועה בישועתה, ותזכו להתברך בתיקון הישועה הגדול שיערך בשעת רצון זו. הצטרפו עכשיו לחי רוטל משקה ולתיקון הרפואה הגדול, ועשו נחת רוח לצדיק. מחייגים עכשיו כוכבית 9171, כוכבית 9171, לכבוד הצדיק רבי שמעון בר יוחאי. כוכבית 9171, יד עזרה ושולמית. התרומות מיועדות לחיילים.
פילפוליטיקה עם יעקב ריבלין ואבי בלום.
יום חמישי, תוכנית שלישית של פיל פוליטיקה כאן ברדיו קול חי. ערב טוב לכל המאזינים הקבועים והנודדים שלנו. ערב טוב לך, אבי.
ערב טוב, יעקב. הספקת לנוח קצת אחרי הטיסה הלילית?
אנחנו מהנוער העובד והלומד, אין לנו מנוחה בימות החול, אבל אתה יודע, לפחות לקחתי...
נוער זה טוב.
כן, נוער, כן. אבל אני לפחות, אבי, לקחתי טיסת לילה כדי להספיק להגיע לאולפן. איפה אתה היית שבוע שעבר?
זה תופס חיסורים ואיחורים. תראה, אתה עם האחריות שלך לקוראים ולמאזינים, אז אף אחד לא יכול להתחרות, כן? אבל אני פתחתי הבוקר בקהילה, בוא נדבר תכלס. ראיתי טור שלך שמתפרס על 3 עמודים. תגיד לי, אתה לא שמעת על המושג הזה חופש? חופש.
חופש.
משאירים את המחשב בבית, בכלל היום לעלות לטיסות עם מחשב זה בעייתי, אז יש תירוץ, עולים, נהנים,
בכיף, בכיף, אבל ההבדל אבי, שבדין לך שאני טסתי לנסיעת עבודה, אתה יודע, נסעתי לחזק את היהדות באמסטרדם ולתרום ליהודי אירופה בכלל, ואתה נסעת לנופש אמיתי.
מה זה נסיעת? בוא נדבר על הנסיעות עבודה שלך, כן, נסיעת עבודה עלק. אני קראתי שכתבת שלא היה שם רגע אחד של הפוגה לטיולים ולבילויים. אני אומר לך, אני ממש רחמנות, רחמים, עיניי זולגות דמעות של השתתפות בצער.
תשמע, זה מאוד באופנה היום לבכות בשידור ולהזיל דמעות תנין.
היה גם איזה ריבלין אחד שהזיל השבוע דמעות תנין, הוא השתתף לפחות במצעד הדמעות, רובי משהו, אני יודע, קשור אליך.
כל הריבלינים קשורים, אבל הם בקושי אחרים על מה שהם אומרים, לא על מה שהם אומרים האחרים, אבל כשאתה מדבר על ימי עבודה עמוסים מעבר לים, חבל שלא קראת את הסוגריים בטור שלי, שכתבתי שם שהרבנים לא באו לבלות, אבל מה שעשו העיתונאים, זה עניין אחר.
או, תשמע, אני יודע, יש שם הרב גולדשמין, נכון? רב פנחס הוא המארח, הוא יודע להארח, לא יודע אם רבנים, אבל עיתונאים הוא יודע להארח. ראיתי תמונות מעניינות שלך ליד כל מיני צבעונים, וצמחים בצבע ירוק, לא יודע, ירוק, ירוק, קולט ירוק, כן. אולי תספר לנו על זה משהו, תראה, אם אתה תחדש לנו משהו בתחום הירוק, אז אולי נעלה פה לשידור את הרב יעקב ליצמן, שר הבריאות והקנאביס. מה אתה אומר?
אני הייתי באמת שולח את
ליצמן. הירוק היום ירוק מאוד?
כן, אני הייתי שולח את ליצמן באמת לסיור באמסטרדם. אתה בא לקנות שם איזה שוקולד בחנות, כתוב לך שזה מכיל קנאביס. טוב, אתה יודע מה? אני באמת אחרי לילה טרוט שינה, אבל בוא לא נגלוש, אנחנו מדברים פה בקודים ובחידות. אז אני אספר למאזינים שהייתי באמסטרדם במסגרת ועידת רבני אירופה, וגם אתה היית באמסטרדם שבוע שעבר, רק תספר לי באיזה מסגרת אתה נסעת.
אני? במסגרת המתחרה.
של מרכז רבני אירופה, הם היו ברומא לפני כמה חודשים, לא?
לא, תוריד מילה אחת, של מרכז אירופה. ומצחנו בנים בכל מקום.
טוב, זה לא מסגרת מתחרה, אלא מסגרת הגג של כל הנסיעות. נסעתי לאירופה.
אתה יודע מה זה מזכיר לי? את תעשיית השלום של האיחוד האירופי, אנחנו היינו שותפים לה בעבר. עם כל הארגונים שמתחזקים את הסכסוך, היום יש בגלל שדאש הגיע וכל זה, אז הם קצת ירדה קרנם. בעיני המדינות התורמות, הם יוצאים לדיונים על גדות הדנובה ואני לא יודע איפה, ותחזקו את השלום או את הסכסוך יותר נכון. תדע מה, די נמאס מכל הימים התכונים האלה של חדשות השבוע שחוזרות על עצמם בבנליות ובמעגליות בלתי נגמרת, ולכן תדע מה, השבוע הזה זה בכלל, זה באמת שבוע אירופאי.
זה ממש
אתה
ככה.
באת משם, אז תן לנו
כן,
את הניוז.
כן, זה ממש ככה. אנחנו, כלומר, אני וחבריי לנסיעה, נחתנו באמסטרדם בשני בבוקר, מיד לתוך התוצאות של הבחירות בצרפת, אתה יודע, עיני כל אירופה וגם עיני כל העולם והעולם היהודי, היו נשואות למה שקורה שם, הם היינו באים יום קודם, בכלל אף אחד לא מדבר איתו.
אבל באמת יש תוצאות מדהימות. העולם הנאור, כן? אולי פלט הנחת רווחה, כי בעצם כל מצביע צרפתי שלישי, שלשל פרק, בקלפי, פתק למועמדת שבו אולי לא נגדיר אותה נאונאצית, אבל אין ספק שהיא גדלה בבית נאונאצי. אנחנו הרי יודעים מה זה המסור בבית, איך אומרים? ואל תיטוש תורת אמך, מוסר אביך, כן? או, מוסר נאונאצי. נו, יש דרך אחרת להגדיר את זה.
אוקיי, אתה יודע, בואי נספר על ההפתעה הראשונה. אני חשבתי שאני אפגוש שם צהלות שמחה על תבוסתה של לפן, ו... אתה יודע מה, החבר'ה שם איך אמרו, היה צריך לבחור בין דבר וחולרה, בין מקרון לבין לפן, ואני הבנתי שהחשש...
מי הדבר?
בואו תכף נגיד, הם עצמם לא ידעו להגדיר. החשש שלהם, הבנתי, הוא לא פחות מהמועמד שנבחר עמנואל מקרון, ולמה? כי תראה, יש את איך הגדיר לי את זה הרב גולדשמיט, יש פה סיפור שצריך איזופרניה. מצד אחד לפן תילחם במוסלמים, מצד שני, איך היא נלחמת במוסלמים, על ידי זה שהיא מטילה גזרות על שחיטה, בלבישת כיפה ברחוב, סמלים דתיים, ואז תחליט מה.
כן, אבל מקרון אולי, אתה יודע, אולי הוא לא כוס התה שלנו, אבל והוא שמאלני, בסמך, כן, המילה הזאת הפכה למילה את גנאי, אבל עדיין, אתה יכול להגיד דבר וחולר, אפשר בכלל להשוות ביניהם, זה לא טראמפ מול הילרי או מול מורשת אובמה. פה יש לך מועמדת שהיא מסירה אחריות באופן קטגורי של צרפת מהזוועות של מלחמת העולם השנייה, וכולנו יודעים עד כמה הצרפתים שיתפו פעולה. אחת שגדלה אצל אבא אנטישמי במוצהר, מה בכלל יש להשוות? ברור שהעדפה שלנו, הפעם עם השמאלנים, כן?
כן, אבל בוא נגיד שבאמת אין מה להשוות, כי לשואה אין השוואה וכל הסיסמאות הידועות, אבל בוא נדבר על ההווה. אני יודעים בצרפת...
רק אל תפריז יותר מחצי שעה, זה הזמן שטראמפ הקציב לשואה, כן?
מדברים כעת על רבע שעה, אבל...
רבע שעה? זה רק הנאום של הרב לאו, הוא סוגר לך פינה של רבע שעה.
כן, אבל תשמע, ליהודי צרפת הייתה פה משמעות קשה ולא פשטה, ואני מבטא, או אני חוזר ואומר את מה ששמעתי והרגשתי, כי אתה, בארצות הברית יש משמעות דקלרטיב לבחירה של מועמד ליברלי. אבל מה זה אומר באירופה מועמד ליברלי כמו מקרון? אתה יודע, אתה מסתובב שם באמסטרדם, עוברים לפני קבוצות של מוסלמים, יהודי ואיטבח. תשמע, היבשת הזאת היא יבשת עבודה, מלאה מוסלמים. עכשיו, לבחירה הזאת של מקרון, אתה יודע, לא רק היהודים סמכו על הבחירה שלו, גם המוסלמים סמכו, וכשמוסלמים סמכים, היהודים מודאגים. אנחנו כולנו יודעים מה, שהקהילות המוסלמיות, ראש החץ של השנאה שלהם, זה הציבור היהודי בכל רחבי אירופה.
שמע, אתה כמעט משכנע אותי, מה שאני מציע זה באמת, כי באמת יש פה דילמה אמיתית, ואני מציע שנארגן לכבודו, כן, לך כמובן, כן, איזו נסיעה לפריז בתקופה הקרובה, כדי לבחון את ההשלכות, אתה הולך אמסטרדם, זה לא מספיק, זה לא מספיק, צריך באמת לבחון את הדבר לעומק, אני בטוח שרדיו קול חי כאן ישמח לארגן משלחת.
כן, אני לא נענה באדיבות כל פנייה.
הנה, ישחקוב כבר רושם לי כאן, הטכנאי, תרשמו את שמי גם כן.
כן, אני לא
עושה מסעות כמו בכל ישראל של פעם, יהיה טכנאי ועוזר טכנאי ומקליט, הכל. כן.
כן, לכן הם נסגרו. תראה, אני לא נענה באדיבות לכל פנייה לכול, אבל אתה יודע מה, למען הקהילות היהודיות בצרפת, אני חושב שאני אשקול את זה בחיוב כשתגיע פנייה, אבל בוא נעזוב רגע את חוץ לארץ. מה היה פה בארץ השבוע, אבי?
הרדיו החרדי. בוא נדבר על הרדיו החרדי. הגיע עד אליכם שמה. באמסטרדם יש קליטה לרדיו החרדי. אנחנו אמנם פרסמנו, אתה זוכר מתי פרסמנו את הדבר? לפני יותר משנה, לראשונה, באכסניה הקודמת שלנו, שלא נזכיר את שמה, כאן הכל רגיש. אתה זוכר איך התוודענו לסיפור הזה במקרה של הרדיו החרדי?
כן, אנחנו התוודענו לזה בשיחה שהייתה בסוכה ירושלמית שמשקיפה על הבניין החדש של התאגיד בכניסה להרנוף. בוא נדבר על זה בהמשך, אנחנו לא נחשוף פה את כל מקורותינו.
שמעתי שכבר כמה סטודנטים רוצים לזכור אצלך דירה בהרנוף.
כן, אני אומר לך
שיהיו קרובים לתאגיד.
כן, עכשיו אני מאמין שאם שמעתי נכון, זה גם נכלל בהצעת החוק של התאגיד שעברה השבוע.
ההשכרה לסטודנטים?
לא.
של דירות בהרנוף?
הרדיו הזה, כן.
אני אגיד לך, אתה זוכר, אבל זה היה שם, אני חושב שישבנו אז באיזושהי מרפסת, כמו שאמרת, ואתה אומר שזה נכלל אבל בהצעת החוק של ארנוף גם כן, אני לא הייתי מודע לזה. תשמע, אז בוא נגיד, אם זה נכלל באמת בהצעת החוק, אפשר להגיד שזה נכלל ברבון מוגבל. על מה דיברת שנכלל? על ארנוף זה נכלל בהצעת החוק?
לא, 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 אנחנו דיברנו על דברים הרבה יותר.
על הרדיו החרדי. הרדיו החרדי, נכון, נכלל בהצעת החוק, אבל שמע, בניגוד לכל העניינים האחרים שנוגעים לציפור הנפש, אולי לציפור הרפש של השידור הציבורי, אז לגבי הרדיו החרדי, שים לב שבהצעת החוק לא נקבעו לוחות זמנים. ואתה הרי יודע מה המשמעות בממשלת נתניהו כשקובעים משהו בלי דדליין. זה כמו, אנחנו היום בעולם הזה, זה כמו לקבוע נסיעה לחול בלי לקרטס. נו, כן. מה זה שווה? אפילו לדיוטי פרי אתה לא יכול להיכנס.
נכון, יש פה עוד זווית, אתה יודע מה זה רלוונטי לא רק לנושא של הרדיו, זה משהו הרבה יותר דרמטי ואני עובר פה למה שהעסיק אותנו בשבוע שעבר, כנראה גם השבוע, כל הסוגיה של השבת והמרקולים, גם שם אתה יודע שקובעים משהו בלי דדליין ובלי כלום, לא יוצא שום דבר. הספקת להציץ היום שכתבת שהשופט אליקים רובינשטיין הפך פתאום לתקווה הלבנה של החרדים. למה לבנה ולא שחורה, אבי?
מה אני אגיד לך? לבנה, תשמע, שחורה, כי הוא הפך לתקווה של החבר'ה ביהדות התורה, ושס כאחד, אז אנחנו נסים להלבין את זה. אבל אתה זוכר איך מנינו פה בשעתו, באחת התוכניות שלנו, אתה נראה לי גם כתבת על זה טור, איך כמעט מכל הפסיקות של רובינשטיין, הוא סוגר החודש בר מצווה בעליון, 13 שנה, החרדים בלשון המעטה לא רבו נחת, עם כל מיני אמרות אגב גם שהיו לו, כל מיני סיפורים על אנשים שהגיעו להטרים אצלו בבית הכנסת, אתה זוכר את הדברים האלה?
בדיוק.
אז עכשיו תגיד לי אתה, מה זה אומר שהנה הכל פתאום נשואות למי? אבל לא סתם לבגץ לרובינשטיין, מה זה אומר?
זה אותו סיפור, אני אומר לך, הקו אחד מחבר בין כל הדברים, החבר'ה שלנו פשוט רוצים שמישהו יחזיק אותם, שלא יאלץ אותם להכריז על משבר קואליציוני, אבי הרי זה שכפול של מתווה הכותל, גם שם הם לא מכריעים, כי הם מחכים שבגץ יכריח אותם, אז אותו סיפור, זה העניין של השבת, שהם לא יאלצו לאבד את הנכסים החשובים שהושגו בקדנציה, אתה יודע מה? אני לא אומר את זה בציניות.
בטח, אתה אף פעם לא ציני. אתה תמיד רציני בציניות שלך, כן?
כן, אבל בוא...
איך ההגדרה?
ההגדרה פנטסטית, אני ארשום את זה לפניי. בוא נדבר רגע ברמת החקיקה ששם אין ציניות, כי אני רואה לפניי עובדות. הרי השבוע הייתה הזדמנות נהדרת, ובאמת היה חשוב השבת, אז היו מצמידים אותה לתוכנית נטו, למשפחה של כחלון, ולחוק התאגיד של ביבי. זה קרה, אתה אולי פספסתי משהו השבוע?
מה, אם הצמידו את זה לחוק התאגיד? זה קרה, זה קרה כמו שאתה יודע מה, זה קרה כמו שקבעו מועד עלייה לשידור של הרדיו החרדי. אז באותה מידה הצמידו את השבת.
זה כמו, אז נמשיך הלאה, זה כמו להכריז על הקמת יום ליום בלי לסגור עם הדפוס את מועד ההוצאה לאור. אני זמין שגם בפסח שעבר שמענו משהו בעניין הזה.
אתה מכאיב פה
היום. שעבר לא לפני חודשיים אלא לפני שנה בחודשיים.
כן, אתה מכאיב פה היום יותר על המידה, אבל תראה, יש הבדל בין רדיו לעיתון, כי על הרדיו המדינה אמורה לשלם, ולביבי כידוע אין בעיה לשפוך כסף ולהכניס את היד לכיס, כל עוד זה לא יוצא מהארנק שלו, והוא לא מכניס את היד לכיס שלו. לכיס של כחלון, של האוצר.
כן, זה הכיס שלנו. אבל תשמע, בשביל שזה יקרה, שביבי בכלל יתעמת, הוא צריך לראות נחישות ורצינות מצד השני, ואני לפחות מה שהיה השבוע לא רואה את זה קורה, ואם אני לא רואה, אז ביבי שהוא אלוף זיהוי מצבי על חצה ואיום, בטח שגם הוא לא מזה, יש לו חושים פנטסטיים לאיש הזה.
תשמע, תדע מה, אז מה המסקנה כאן מכל מה שאתה אומר? אני, המסקנה שלי היא שמי שישמרו לנו על השבתות, זה שר החינוך נפתלי בנט, שעלה פה בשבוע שעבר אצלך ואצל אבי ממרן, והרב הראשי לישראל, הרב לאו, שעלה אצלנו לפני שבועיים, שהם דחו את חגיגות לג בעומר ללד בעומר. אז נו יעקב, אגב, מה אתה עושה בלג בעומר? איפה אתה מדליק מדורה שם בחורשה ליד ארנוף?
לא, 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 אחרי השריפות שהיו לו שם לפני כמה חודשים, אני לא מדליק אפילו קוץ ודרדר, את הג'ריקן שלי.
איפה אתה? אתה חייב אבל איזה שהיא הדלקה משהו.
אז אני עושה את זה עכשיו בשידור, את הג'ריקן שלי אני מרוקן פה ברדיו, ואתה יודע, את דעתי
על ה... לאולפן קרוב שם בירושלים.
בדיוק, אני שופך פה עכשיו, אבל דעתי
על כל... על מי?
על כל מי שנושא הכתיבה שלנו, הדיבור שלנו, תכף נדבר עוד אבי. אבל דעתי על ההתאפלות הזאת לבויאן כבר איבדתי פה בשבוע שעבר, אין צורך לחזור עליה.
תראה, אני דיברת שבוע שעבר על בויאן, אבל אני רוצה לומר לך שלפעמים שהות קרירה קצת מעבר לים, עם כמה פרחים וצבעוניים, עם רבנים מכל מיני חוגים, היא קצת משנה תובנות. זה קורה במשפחות הכי טובות. כי אני יכול להביא לך שמות של אנשים שפתאום קיבלו טלפון ושינו את דעתם.
לא במשפחת ריבלין, אצלנו יש עמוד שדרה.
תספר את זה לנשיא היקר שלנו, רובי ריבלין. אתה יודע מה, אפשר לסכם ולומר שהשבת תישמר בגלל דחיית הלג, כמו שהשבת תישמר בתל אביב בגלל המאבק של החרדים. בואו ניתן איזשהו סיכום לכל העניין הזה.
כן, תראה, השבת היא כידוע בבת עינם של הח"כים החרדים. איך שנחתתי פה בארץ, אני שומע שהשר דרי פנה לח"כ בן צור שיפעל בכל דרך, אני מצטט, כדי למנוע מתאגיד השידור החדש לפעול מתוך הבניין החדש בכניסה להר-נוף, והנימוק, חילולי השבת שיהיו שם, ויהיו שם חילולי שבת גדולים מאוד, אתה יודע, בכל אופן תאגיד שידור, באיפה שמו אותו? בכניסה לשכונה חרדית.
רגע, מה אתה עכשיו מחדש משהו? אני חושב שלפני כמה חודשים, אפילו כמעט חצי שנה, עברתי שם, ביחד איתך היינו שם באזור ארנוף, ושם היה שלט באותיות ענק, כאן תאגיד השידור החדש. אז מה, אני לא גר שם, אז אתה רוצה להגיד לי שדרי וכל חברי הכנסת שגרים בארנוף ובירושלים לא ראו את זה עד עכשיו? פתאום הם נזכרו.
תראה, אולי מתוך החלונות השחורים של הסקוד הממשלתית קשה לראות, אבל זה לא משנה. החוזה של התאגיד עם בעלי הבניין בכניסה להרנוף נחתם לפני שנה וחצי, וכל העולם ידע מזה. אני יודע גם שרבנים ותושבים בהרנוף פנו לכל גורם אפשרי שיפעל נגד החילול שבת הזה. בכניסה להרנוף, בתוך גוש השכונות החרדיות של מערב ירושלים, אף אחד לא התייחס אליהם, ושים לב אבי, פתאום עכשיו, הפנייה הדחופה הזאת, יומיים לפני שהם מתחילים לשדר משם, הרי ברור שאי אפשר לעצור את זה עכשיו.
אתה מופתע, יעקב? לא, כי אני אגיד לך, זה אותו תהליך בעצם, לפי מה שאתה מתאר כאן, אותו תהליך שראינו בחוקי העזר העירוניים בתל אביב. כמה חודשים לא עושים שום דבר, וכשעובר הזמן שניתן לפעול, אז יוצאים בכל זעקה רמה שכמובן כבר לא משפיע. זה התנהלות של חברי הכנסת, אבל במה שבאמת חשוב הם כן משקיעים.
ובוא נספר למאזינים שלנו שאפשר היה לעשות הרבה מאוד בנושא הזה של התאגיד. אתה יודע, חוק התאגיד החדש לא היה עובר עם ש"ס ויהדות התורה. וכן, אתה יודע, אני גם מכניס את יהדות התורה לסיפור. זה לא רק ש"ס. יש להם מצגים בעירייה ובכנסת. הם לא היו תמכים בחוק. הוא לא היה עובר. אז מה היה כל כך מסובך, אבי, להתנות שאם מוקד חילול השבת של התאגיד לא יהיה בדיוק בתוך השכונות החרדיות, החוק לא יעבור. מה? למה לא עשו את זה?
רגע, בוא, אני רוצה, תמיד אוהב לרדת לרמת הרזולוציה, בוא נשאל בשקט, כן? לא יודע כמה מאזינים לנו כאן. האם זה במקרה שההוראה לבן צור, חבר הכנסת בן צור, הרב בן צור, יצאה יום אחרי שחוק התאגיד עבר בכנסת בקריאה הסופית? ההוראה למנוע את ההקמה שם בארנוף, כן?
אבי, שנינו יודעים שאין שום דבר במקרה.
טוב, כל זה מלמעלה, אין מקרה בעולם.
אל תפוך את החכים שלנו למשגיחים בישיבות.
לא, תראה, רק בעומר הכל אפשר, אבל איזה משגיחים? אנחנו משגיחים עליהם, אנחנו המשגיחים, כן? ואנחנו מנסים לשאול כאן למה הם תמיד נזכרים מאוחר.
תראה, לא תמיד נזכרים.
זה אחד מהתפקידים הבסיסיים של המשגיח, לעורר על האיחורים והפיגורים, כן.
כן, אבל הם לא תמיד לא מזדרזים. יש מקומות שהם מאוד מאוד זריזים. בעניינים שנוגעים להם, הם תמיד זריזים ונמרצים. אין נושא אחד שעובר בכנסת שהם לא גורפים עליו קופונים. ואם הזכרת את התאגיד, אז על הדרך הם גרדו את מה שהם באמת רצו. אז כשהם רוצים משהו, הם משיגים באמת.
תראה, יש כאן שאלה, דיברנו על זה כבר כמה פעמים, ראיתי שכתבת על זה השבוע בטור, מדוע שחברי הכנסת החרדים לא יצאו לציבור ויגידו את האמת? והאמת היא שהם לא יכולים להפעיל את מלוא כוחם הקואליציוני ולאיים במשבר, כי ביבי יודע שהם אף פעם לא יעזבו את הקואליציה. למה? כי יש באמת נושאים שעומדים על הפרק. יש את נושא הגיוס שעדיין תלוי בבגץ, עם התקנות שבו לא נרחיב עליהם את הדיבור. יש את כל תקציבי עולם התורה. ומעל הכל יש את החשש שבבחירות הבאות לפיד וביבי יקימו קואליציה בלי החרדים. החשש הזה על השולחן.
מה זה החשש הזה?
תדבר על זה קצת. אני ראיתי שכתבת בנושא השבוע.
כן, זה כל כך פשוט שזה, מה שאומרים, כביעתה בקוטח. כל ילד שיקח נייר בית יצליח לעשות החשבון. אם לפיד מקבל למעלה מ-20 מנדטים, ואחרי שנתניהו שרף כליל את היחסים שלו עם כחלון, אז האופציה היחידה שלו, לפחות לפי הסקרים הנוכחים, אני לא יודע מה יהיה אז, אבל הסקרים של היום...
מה זה שם באולפן ירושלים, אם מישהו ידליק מדורות מוקדם מדי? או שזה השריפה שלך עם הג'ריקן באולפן, כן.
כן, נראה, ממשיכים החשבונות. ביבי יכול להקים קואליציה יציבה, ולא נעים לומר את זה, רק אם הוא יכניס את לפיד לקואליציה. ואם אתה חושב שהוא לא יעשה את זה, הוא כבר עשה את זה לפני 3 שנים, והוא לא יעשה לחזור על זה גם בסיפור הבא. לכן החכים החרדים מפחדים.
אתה זוכר, אגב, אנחנו ישבנו אצל נתניהו אז, באותו סבב שהוא עשה עם עיתונאים, כמה? 4-5 שעות? 6 שעות.
כן.
ואז שאלנו אותו את זה. אני חושב ששנינו שאלנו אותו את זה אז. האם בקדנציה הבאה הוא ילך גם עם החרדים? ואתה זוכר את התשובה שלו ככה באיזה קור מקפיא? זה תלוי כמה מנדטים הם ישיגו. הוא אמר, זה תלוי גם בכם, איך תתנהלו מול לפיד. ואם נכון, תצאו עם הצהרות, זה היה אחרי נכון, משבר הרכבת.
נכון, והח"כים כן. החרדים יודעים שלא יקבלו מנדט אחד מעבר למה שיש להם כעת. אז אם הסקרים שמעודכנים up to day נכונים, אז אין כמעט מצב לממשלה של ביבי בלי לפיד. אז מה
אז אני חוזר על מה שאני שואל אותך, למה הם לא יוצאים ואומרים את האמת לציבור? והייתה תקופה, אגב, בעבר אני זוכר שדרעי קם ואמר את זה, אנחנו לא יכולים להכתיב להם, אנחנו צריכים לדעת מה תהיה המשמעות, שיגידו את זה כבר עכשיו, גם עכשיו, כמו גברים. למה הם לא אומרים את מה שהם אומרים לנו בחדר, גם בשידור?
טוב, אני מת על ההתעממות הזאת. למה הח"כים החרדים לא יוצאים לציבור ואומרים את האמת? אוי!
טוב, זו שאלה רטורית, כן? אנחנו יודעים הרי ממה הם מפחדים. הם מפחדים מכמה גורמים שהפכו את קדושת השבת לסוג של עסק. ומארגנים על זה קמפיינים, ועולים לרבנים, וטוענים שחברי הכנסת החרדים לא עושים שום דבר, אז מה הברירה שלהם? בצר להם, אז הם עושים את תשובת המשקל שלהם באותה מידה של רעש וצלצולים, פגישות עם ביבי, הודעות לתקשורת, אבל תשמע, שום צעד ממשי ומעשי שיאיים על שלמות הקואליציה. עד כאן.
ובקטע הזה אני די מסכים איתך, איתם עם הח"כים החרדים, בואו, תמיד אנחנו כועסים עליו, אבל בואו נדבר גלויות. פרישה מהקואליציה, כפי שהציע השבוע חבר מועצת החרדים, הרב משה מאיה, לא תתרום לדעתי כלום לנושא השבת, כי בממשלה חלופית של לפיד ובנט, המצב יהיה גרוע יותר.
שיחה מפתיעה עם הרב מאיה. תמיד כשאתה, אני זוכר גם אצלנו, תמיד כשאתה מעלה אותו וחושב שתדבר איתו על א', הוא עובר לך על מה שהוא רוצה לדבר.
כן, ושפו לחברינו ברדיו שהשיגו את
הרי. חושב זה היה ברייטקוף ואבידן?
כן.
חושב.
כן, לא הייתי פה ולשמוע את זה, אבל שפו לחבר'ה שהשיגו את הרעיון. הרב מאיה באמת דיבר מנעמת ליבו, ומעניין אבי, לא שמענו אף נציג משס שקם להתייחס לדברים.
למה שהתייחסו? מה הם יגידו? רגע, זה עלה בישיבת המועצת האחרונה?
לא, מה שידוע לי.
לא, שאלות רטוריות, אמרנו, כן?
כן, טוב, אנחנו היום... אתה יודע מה הם מעדיפים לשתוק, וגם אנחנו היום במוד של ח"כים שותקים. בואו נספר למאזינים שאף ח"כ חרדי לא רצה לעלות כאן לדבר בנושא השבת. ויש להם סיבה...
הם אמרו שהם מוכנים בתוכניות אחרות, אבל אצלנו הם מפחדים, אה? אנחנו כאלה מפחידים.
אתה יודע מה, לפחות זה שאיתנו אי אפשר לשחק משחקים.
זה לא מפתיע, זה לא מפתיע שהם לא עולים. מתחשב בעובדה שבנושא השבת הם נאלצים לשחק משחק כפול. מול ביבי לא לעשות כלום, ומול התקשורת החרדית להציג את עצמם כלוחמים הגדולים למען השבת.
טוב, עד כאן.
מה, עכשיו אתה עובר לדבר על תאגיד כאן והרדיו החרדי וכל זה?
לא, 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 אני מדבר...
מה ראה לנו פה עד שעברנו לכל חי, אחלה רדיו?
לא, לא, התאגיד, אני לא מדבר...
אתה כבר חושב על רדיו אחר?
לא, אני מדבר שאתה לא מדבר על תאגיד כאן, אלא לא כאן במובן של תאגיד כסן הרנוף, אלא אתה יודע מה, התכוונתי לפתיח שלנו שכבר התארך יתר על המידה, זמננו כבר צועקים עלינו מעבר לזכוכית, מי איתנו היום אבי?
יהיה איתנו פרשן ערוץ 10 אבישי בן חיים, דוקטור אבישי בן חיים ומרואיינים נוספים ככל שיותר לנו הזמן. אני רואה שכבר הערכנו פה יותר על המידה.
פרסומות?
דיברנו גם בשביל חברי הכנסת.
כן, כן.
פרסומות.
כן כן, מחירי הסלולר החדשים עכשיו באדרן. הוזלה של מאות שקלים למכשירי סמסונג מתקדמים בחותם הכשרות הגבוה ביותר וברמת שירות ללא פשרות. חייגו עכשיו כוכבית 3230 ותהנו מהמחירים המעודכנים. בפיקוח בית דין צדק בני ברק לצורכי פרנסה. פשוט עובד, כוכבית 3230, הדרן.
אוטוטו, אוטלנדר. כן כן, מיצובישי אוטלנדר חדשה מהניילונים ועוד עשרות פרסים יקרי ערך, אוטוטו בהישג אתכם. זה הזמן להצטרף למחירה הסינית הגדולה של איחוד הצלה בטלפון כוכבית 5935, כוכבית 5935. למה אתם מחכים? הצטרפו 1-2 ותגשימו חלום.
מבצע באופטיקה אלברין, 69% הנחה על כל החנות. אופטיקה אלברין.
רוצים לכבד את השבת ולהנות כל השבוע? נועם אחד, בר המים הראשון המותר לשימוש בשבת ובחול, במים החמים והקרים, לכתחילה וללא צורך בתבילה. כוכבית 85-10, כוכבית 85-10, או חפשו נועם אחד בגוגל.
יצחקי חמוד, החולצה הכמעט לבנה שלך מגוהצת.
גם אצלך החולצות כמעט לבנות? התקדמי לוונישקליה גולד ותוכלי ליהנות מכביסה לבנה יותר בשלוש דרגות. וונישקליה גולד לכביסה לבנה, לא כמעט לבנה, בשלוש דרגות יותר לבנה.
סיגנר, חוסכים לכם זמן וכסף. 20 דקות והמשקף מוכן. סיגנר, הרב שח 3 בני ברק מול יצקוביץ'. סיגנר, טוב לראות אותך.
פטרול, אופנת איכות לנשים וילדות. הגיעה קולקציית קיץ חדשה ומריבה. מבחר גדול של סמלות, חצאיות וחולצות מעוצבות ואופנתיות. חדש בפטרול, אופנה ייחודית לנשים גם במידות גדולות. פטרול, חנות היבואן. רחוב כנפי נשרים 13, גבעת שאול ירושלים. הם מחייכים ברמזור, מחייכים בתור למכולת. הם מחייכים אפילו בדרך לרופא. כשמכבי שוב מובילה עם 93% חברים מרוצים, לא פלא שהחברים שלנו לא מפסיקים לחייך. סקר לאומי עבור משרד הבריאות בדק ומצא. מכבי מובילה עם 93% חברים מרוצים. הצטרפו גם אתם לשירותי הבריאות הטובים בישראל ותתחילו לחייך. יש קופות חולים ויש מכבי.
פסיכותרפיה או ייעוץ נישואין?
ייעוץ רב תחומי, זה המקצוע בשבילך. הרשם לאחד מקורסי הייעוץ במרכז הישגים בראשות הרב אייל אונגר. פסיכותרפיה, ייעוץ נישואין, הנחיית הורים וייעוץ רב תחומי. מרכז הישגים, 03-652-5244, 03-652-5244.
אל תגלו, אבל בעיר מנצ'סטר באנגליה ניתן לרכוש דירה להשכרה במחיר שפוי ולהשיג תשואה אמיתית ובעיקר להרגיש ביטחון. כאן אבי עידן ואני מזמין אתכם לפנות אלינו ולשמוע עוד פרטים על השקעה נמוכה עם אפשרות לתשואה גבוהה וקבועה. 03-730-9222. תחלת נדלן, משקיעים בנדלן, בטוח. 03-730-9222.
מבצע באופטיקה אלברין, 69% הנחה על כל החנות. אופטיקה אלברין.
עכשיו איתכם פיל פוליטיקה עם יעקב ריבלין ואבי בלום.
שלום וערב טוב לפרשן ערוץ 10 דוקטור אבישי בן חיים.
כן, ערב טוב.
אגב, בדיוק אמרתי ליעקב ששנים קנינו אותך דוקטור ותיקנת אותנו דוקטורנט, אז אולי נכנה אותך עכשיו מפקד גלי צהל. אתה לא חייב להגיב. ועוד שנה נדבר כשזה יתממש. אבל בוא נתחיל את הרעיון. יעקב, בבקשה.
כן. תראו, מנוע מלהגיב, אבל אתה יודע מה, אולי באמת. תשמע, אבישי, אני רוצה...
אני בעד.
גם אני בעד.
אין אדם מתאים יותר.
כן. תשמע, אבישי, אתה יודע שכל הסיפור הזה של ההדלקה במירון, והדחייה שלו, לג בעומר, לד בעומר, בוא תן לנו את התדית שלך, איך זה נתפס בעיניים חילוניות ובעיניים של אנשים שקצת מתעניינים במסורת ישראל, ולדעתי לא כל כך מבינים מה שקורה פה.
תראה, כל מי שקצת מתעסק בסיפור הזה מבחוץ, בוודאי רואה את הפער הגדול בין ההתלהבות לכאורה של גורמים חרדיים לכפות על חילונים לא לגרום לחילול שבת, לבין חוסר ההתלהבות של חרדים לכפות על חרדים לא לגרום לחילונים לחלל שבת. זה מאוד, הסמיכות של שני הדברים הללו, הסיפור המרכולים בתל אביב והסיפור של הגבה עומר, בוודאי יצא לא הכי טוב לרעיון הניסיונות להרבות שמירת שבת בישראל.
אני רוצה שנייה, תביש, להישאר איתך בנושא של מירון. אתה הרי מומחה לענייני משנתו של הרב עובדיה יוסף, כתבת על זה גם את הדוקטורט שלך. איך הוא התייחס לכל הנושא הזה של העליות ההמוניות למירון? למיטב זיכרוני, הוא אף פעם לא היה שם, אולי גם לא בטח שלא בל"ג בעומר.
כן, בוודאי, יכולים לראות אצל הרב עובדיה לאורך כל השנים, פעם אחר פעם, אמירות נגד העלייה למירון בל"ג בעומר. עכשיו, אפשר להבין את זה...
גם כשזה לא חל במוצאי שבת? גם כשזה לא חל במוצאי שבת?
אתה יכול לראות לאורך כל השנים שיש איזו רתיעה. אז פעם אחת זה בגלל ענייני כשרות ושחיטה, ופעם אחת בגלל ענייני צניעות, ופעם אחת בגלל עניינים שונים ומשורים, כשברור שבסופו של דבר, וזה מה שאנחנו מבינים בתפיסה הדתית של הרב עובדיה, החוויה הדתית המרכזית היא החוויה של לימוד תורה, לימוד הלכה והעשייה של ועשיית המצוות, ופחות כל מיני ריגושים בין אלו. זה עקבי מאוד אצלו. כלומר, אנחנו יכולים לראות שהנימוקים הללו בהחלט קשורים לנושאים אחרים, אבל בסוף יש איזשהו קו שבגללו יש הרמת דגל נגד הדבר הזה, נגד כל מיני דברים שהם חורגים מהקו שהרב עובדיה ראה שהוא הדרך הקלאסית
אגב
להיות יהודי, ועל אחת כמה וכמה להיות יהודי חרדי, ועל אחת כמה וכמה להיות יהודי חרדי ספרדי.
אז זה מאוד מעניין. אני רוצה דווקא אולי מהזווית ראייה הזאת של מרן הרב עובדיה, שאתה יכול מתוך משנתו האקטואלית אולי להגיד לנו מה הוא היה אומר, איך הוא היה מתייחס לכל הסיטואציה הזאת. בוא נלך קודם למרקולים, כי זה בעצם כבר 20 שנה הסיפור הזה קורה, שמדינת תל אביב נפתחת בשבת, הוא היה רב ראשי לתל אביב. איך הוא היה רואה את העניין הזה, והאם, ותכף נדבר גם על מירון, אבל האם בעיניים חילוניות זה נתפס כאן כאיזשהו משהו חדש של כפייה חרדית על אורח החיים החילוני מעבר לסטטוס קבוע הקיים? כי אני שאני מסתובב בתל אביב, אני מרגיש שיש תחושה כזאת.
אז אני רוצה, אני לא מרגיש כתפיים מספיק רחבות להגיד מה הרב עובדיה היה אומר במקרה הזה, אבל אני רוצה להגיד משהו אחר. אני רוצה להגיד שבהחלט, וזה חלק מהסיבה ששמחתי לעלות לדבר איתכם לפני שאני מדבר אצלנו באחד של התסר, אני בהחלט מרגיש שאנחנו היום עומדים במצב, בתקופה שבה יש שינוי בגישה החרדית כלפי כפייה דתית וחרדית. כלומר, איזושהי רוח של התלהבות גדולה בהקשר הזה, איזושהי רוח שנובעת מכל מיני דברים שאני מנסה לנתח אותם, ואני מקווה שנגיע אליה, אבל אני מרגיש שינוי גדול. אני מרגיש שבאיזשהו מקום יש המדיניות שאולי יכולנו לראות פעם של התעסקות של החברה החרדית בדברים פנימיים, בפנה מקום לטובת התעסקות במה קורה עם החילונים מבחינת חילול שבת ומבחינת דברים אחרים. אני ממש רואה את הדבר הזה מול העיניים, אני מרגיש שינוי גדול בדבר.
אז זה התחיל ברכבת ושם הייתה התקפלות מרשימה?
לא משנה, אבל עדיין זה התחיל ברכבת. מבחינת התודעה החרדית לאו דווקא הייתה התפקדות. מבחינת חרדים בסופו של דבר הייתה הליכה גדולה לרכבת. אנחנו רואים את זה גם עכשיו, אפשר בסוף לראות את הדברים האלה מתרחשים. אפשר לראות גם את הסיפור הזה של ל"ג בעומר. בסופו של דבר ל"ג בעומר נדחה לחילונים בגלל חילול שבת. החרדים כמובן לא מזיזים את המדורות ליום ראשון, אין שום צורך, מעבר לזה שלא מבטלים את המדורה, את ההילולה במוצאי שבת ודוחים אותה ליום ראשון.
אבישי, זה מעבר לחרדים חילונים. הרבנים החרדים שפסקו לחילונים זה לא הרבנים שבאמת פוסקים לחרדים. וזה אנחנו יכולים להגיד כאן בינינו. הרב הראשי, מכבדים אותו מאוד, אבל בסוף הוא לא הפוסק כלפי החרדים, הוא כן יכול להשפיע על בנט ועל הציבור החילוני, זה הסיפור כאן. אם היו הולכים לשאול את האדמור מביין, הוא היה אומר גם לציבור החילוני לא לשנות את המסורת הזאת של מוצאי שבת. וזה אתה לא יכול להסביר הלאה לציבור שהוא לא ציבור חרדי.
בוודאי, אבל אני אומר, בוא נסתכל על הציבור החרדי עצמו, אוקיי, ונראה את הדיבור, את הנוסח, את המנגינה בציבור החרדי עצמו, ואני מרגיש משהו שונה. אני מרגיש בדברים הללו, שאתה שומע את חבר הכנסת גפני, הרב גפני אומר, לא נפקיר את תל אביב. וביטאון שעת, ביטאון התנועה החרדית-ספרדית, כותב שבוע שעבר, כותרת ראשית, חוק השבת גם על תל אביב, זו אווירה של תופי מלחמה, כשאתה שומע את
הרי דרך, אבישי, אני רוצה לחדש לך משהו ותרשום את זה לפניך. זה רק דיבורים בתקשורת, את מה שאתה אומר כעת אנחנו שומעים ובחדרים סגורים, הנציגים החרדים, הם לא רוצים לצאת למלחמות האלה בתל אביב, הם מבינים שאין אפשרות לעשות את זה, שיש פה סטטוס קבוע חדש למרבה הצער, הם מבינים שהתל אביבים לא יבטרו, שים לב, זה לא, נראה לך במקרה שארי דרי שכח לחתום על חוק ביטול חוק העזר ונזכר בזה יום אחר כך, זה נראה לך סביר שהחקים החרדים לא באו לביבי שבוע שעבר, אמרו לו, אם לא עובר חוק שמבטל את הזה בתל אביב, לא נצביע בעד התאגיד או בעד תוכנית נטו למשפחה. זאת אומרת, אני רוצה להגיד שמה שמדאיג אותך זה רק בתקשורת, אבל בפועל הנציגים החרדים לטעמנו לא עושים שום דבר אקטיבי בעד מלחמות, כי הם לא רוצים את המלחמות האלה.
ושים לב שגם אף אחד היום לא עולה לשידור. לפחות הם מעדיפים לא לעלות.
מנגינה בסופו של דבר גם קובעת מציאות. מנגינה בסופו של דבר קובעת מציאות. כל הקשיים הללו בדרך אנחנו מבינים. אבל בסופו של דבר, הנה, תסתכלו, לג בעומר, מה שקרה, לחילונים הזיזו. במתווה הכותל, מה שקרה בפועל, תגיד מה שתגיד, בפועל, מתווה הכותל, הוא בוטל.
הוא לא ממש בוטל, הוא הוקפא, והשאירו אותך. לא, אבישי, הם השאירו את ההכרעה לבגץ, הם מחכים שהשופט רובינשטיין יכריח אותם לקיים את המתווה.
אז יש לי כאן איזושהי תובנה אחרת.
בינתיים, במשך השנה האחרונה, מאז שהיה יותר משנה כבר, מתווה הכותל כבר היה אמור לקום, לא קם, נעצר, ואני אומר לך שאי אפשר לא להקשיב למנגינה הזאת, אי אפשר להקשיב למנגינה, ואז אתה מנסה לנצח, ואתה אומר רגע מה קורה, ואני אומר, באמת צריך לראות את התפרקות הכוח של הממסד החרדי, שפעם אולי יכול היה, כמו שאתה אומר, הממסד החרדי וחברי הכנסת החרדים יכולים היו להתרכז בדברים פנים חרדים ולהגיד בעניין הזה אנחנו לא מתעסקים. ופתאום עכשיו, בגלל הכוח של אליטת המשנה, של העיתונאים החרדים ואחרים, הם צריכים ללכת לשם עד הסוף. עכשיו זה כאילו פרדוקסלי, כי בעצם כתוצאה מההיחלשות הפנימית צריך להתחזק כלפי חוץ. אני חושב שזה דבר מאוד מאוד ברור. גם אנחנו רואים היום את הברית עם הציונות הדתית בהקשר הזה. אתה רואה ברית חרדית של חברי הכנסת החרדים, כבר אין בנט אח של לפיד. היום יש בנט אח של ליטמן. היום יש בנט שבברית חזקה עם החרדים בהקשר הזה, וכאילו נותן גב.
אבישי, בנוגע לברית של אבישי, בנוגע לברית של בנט וליטמן, זה ברית של כדאיות. הרי נראה לך שבקדנציה הבאה בנט יישב עם לפיד, הוא לא יהיה אח שלו. אני לא מכיר אחד שבנט לא אח שלו כשהוא צריך אותו. אז כנראה, אין כאן, אני לא רואה את זה כמוך כשינוי תפיסה אידיאולוגי, אלא פרגמטי.
אבל במנגינה, אתה לא שומע את המנגינה היום השונה? אני חושב, אני ממש שומע את המנגינה השונה. אני לא זוכר את גפני מדבר, לא נפקיר את תל אביב. אני לא זוכר את ביטאון שעס כותב, חוק השבת גם על תל אביב. אני לא זוכר את התקשורת החרדית כל כך מתלהבת. מהנה, יש לנו דגל, שאנחנו הולכים על דגל של כפייה על חילונים. לשמור שבת או בדברים אחרים. אני ממש רואה את זה בעין, אני מנסה.
לאיפה זה יוריד, אבישי? לאיפה זה יוריד?
תראה, אבל יש גם טענות מהצד החרדי שיש זחילה איטית של הסטטוס קוו. הנה, עובדה מה שקרה בתל אביב. מה שקרה בתל אביב בשני העשורים האחרונים, זו זחילה איטית של פתיחת עשרות חנויות. ואולי יש תחושה שעכשיו, אם את כל זה, שמשהו עבר מתחת לרדאר בגלל התחושה הזאת, שטוב, אנחנו לא נתעסק בעניינים שהם לא שלנו, אבל אם אתה לוקח את זה ומאפשר בתוך ממשלה שאתה יושב בה, בעצם כשאתה מתעלם ומאפשר לבגץ ליישר את חוקי העזר, אז אתה בעצם נותן לזה יד. לכן יכול להיות שכאן יש משמעות שונה, וזה לא סתם שהם הולכים ומנסים להכתיב את הפרהסיה הציבורית החילונית, אלא הם מרגישים שהפעם הם נתנו יד לזה, בגלל הסיטואציה שהם נמצאים בה.
זה עוד ניתוח שהוא בהחלט אפשרי, אבל אני אומר שוב, קודם כל, מה שאני שמח לדבר איתכם בשביל להבין, האם אני צודק בזה שאני שומע מנגינה אחרת, או שיכול להיות שאני מפספק?
אתה צודק, אתה צודק, אבישי, בוא נגיד ככה, אתה צודק מאוד, אבישי, אתה צודק מאוד במנגינה, המנגינה הזאת הרי זה לא סתם שמועים אותה, היא משודרת ברמקולים ענקיים בכל חוצות המגזר החרדי. אני רק מחדש לך שבחלק הפרגמטי והמעשי הם משתדלים לעשות כמה שפחות, וזה כדי לא להגיע להתנגשות שאתה מדבר עליה.
אז בוא נאמר ככה, כן. רק להשלים, פחות אכפת להם אולי מהמנגינה בתקשורת החילונית, ויותר מהמנגינה בתקשורת החרדית, אבל בסוף כשזה מגיע למבחן, האם בגלל זה נפרק את הקואליציה, אתה לא רואה אותם קמים ועושים את זה.
לא, זה בוודאי, אני לא רואה אותם קמים ועושים את זה, אבל אני בהחלט רואה איזשהו תהליך שיכול לגרום לאסקלציה שלא ידעו איך לצאת ממנה. כלומר, גם היום, כשאני רואה את המדיניות שאומרים, כמו שאמרו בעניין החזרת הסמכויות לשר הפנים, ששוב, אמרת, רגע, למה מבקשים את זה בעצם? הרי מכניסים פה את הציבור החרדי למקום שהוא לא יכול להיות.
ודרי לא רצה את זה. זה ליצמן וגפני ביקשו בשבילו. כן.
אבל עובדה, אבל בסופו של דבר אתה יכול לראות שהוא כן רצה את זה. ואנחנו רואים גם בהקשר עכשיו של עוד תביעות לגבי סמכויות לשר הפנים, כדי שיוכל לעשות דברים שהם באותו סגנון, ששוב, שיוכל לכפות על החילונים ויוכל להיכנס שוב לאותה מלחמה. אתה אומר, רגע, קורה פה משהו, משהו שונה. עכשיו, אני בתוך השקלול של הדברים האלה, למשל, רואה את הנקודה הסמלית של עליית טראמפ כמשהו שנתן רוח גבית לחרדים. אני חושב שזה איזה משהו שעשה איזה שינוי כזה, לפחות מבחינת ההבנה של מה הכוח, נגיד, במאבק מול הרפורמים, אבל גם מעבר, זה משהו שנתן איזה רוח גבית. אני חושב שיש פה מחיר שהחברה הישראלית משלמת על מחיר.
אבישי, בוא נדבר טיפה קדימה. אתה יודע, אחרי כל עלייה יש ירידה, רגרסיות. מה זה יעשה לציבור החרדי לקראת הבחירות הבאות?
מה זה יעשה ללפיד?
מה זה יעשה ללפיד?
אגב, לא פחות חשוב, יעקב, מה זה יעשה לשס בתוך הרחוב המסורתי? איך הוא רואה את זה? כי בסוף יש לך בן אדם שאולי מצביע שס, אבל הוא רוצה לרדת למטה לקנות במכולת חלב בבוקר בתל אביב.
זה באמת, יש פה שורה של משתנים. אני חושב שאם אני מתחיל מהשאלה האחרונה שלך, שלשעס אולי זה כן יכול להיות טוב, כי אנשים צריכים איזה דגל, וחלק מהסיבור הרחב, לא המעגלים הכי רחבים של שעס, אוקיי, אבל המעגל של שעס פלוס בעלי התשובה ובעלי התשובה הרכים, מלחמת דת היא דבר טוב. אני חושב שחלק מהעניין של מה שאנחנו רואים עכשיו הוא באמת תוצאה של הצורך של הממסד החרדי להתמודד מול האופוזיציה, הצורך של דגל התורה להתמודד מול הפלג, הצורך של שעת להתמודד מול יחד, ואז ברגע שאלה מניפים כל מיני דגלים, הפלג מניף את הדגל של המלחמה נגד הגיוס, סוגריים שאין, ויחד מניפים איזה דגל ימני, או לא יודע מה הם יניפו בבחירות הבאות, ואז אומר, הנה, הזרם המרכזי בציבור החרדי, אולי יש לו דגל משלו, דגל ענק, אנחנו הולכים עם השבת, אז יכול להיות שבהקשר...
אגב, שים לב, אפרופו, אתה אומר משהו מאוד מעניין, המלחמה נגד הגיוס שאין, אנחנו מדברים על המלחמה, על פתיחת החנויות, על סגירת החנויות בתל אביב, שכולם יודעים שהן לא תיסגרנה, זאת אומרת, הכל בעצם הפך למשהו שהוא למראית עין, של כאילו, משחקים בנדמה לי.
לא, לא משחקים בנדמה לי, אני לא משחקים לך. הרעיון הזה של מלחמה אידיאולוגית, של הנפת דגל אידיאולוגי, הוא דבר חשוב. דבר חשוב פעמיים, והוא נותן רוח, גם אם אתה לא מצליח בסופו של דבר להגשים. הרוח יש לה כוח מצד עצמה.
אבל יש לזה גם משמעות הפוכה. כשאתה נאבק על הרכבת ולא קורה כלום, ואתה ממשיך לשבת בממשלה, והרכבת ממשיכה לנוע בשבת, או לפחות העבודות, ועכשיו אם זה יקרה גם בתל אביב, ומצד שני, עם הפלג שאנחנו רואים שהעולם כמנהגו נוהג, גם יש לזה משמעות לטווח ארוך שלומדים, הנה, מה קרה עם ביבי במשבר הזה של השבת? בפעם הראשונה כשהחרדים דיברו איתו בישיבת ראשי הקואליציה, אז הוא אמר להם, תשבו על זה עם אלקין, כי הוא למד מהפעם הקודמת שהם לא באמת ילכו עד הסוף.
בוודאי, יש פה בוודאי פרדוקס, שדווקא ההצלחה החרדית שהבג"ץ יוציא צו שאומר צריך דיון מחודש, מנע עכשיו סגירה של למעלה מ-100 מקומות, כי בעצם היו אמורים, עיריית תל אביב הייתה אמורה להתחיל כבר לסגור, כ-100 מקומות בשבת ולהשאיר 164, ובסופו של דבר כעת יש איזו הקפאה בדבר הזה. אבל אני חוזר רגע לשאלה השנייה, לשאלה הקודמת לגבי ההשלכות. אז אני חושב שבסופו של דבר ההשלכות הן כאלה, שכמו שאני אומר עכשיו, במידה וחולדאי צריך לסגור בתל אביב, 100 מרכולים, זה עובר בשקט. במידה וזו החלטה חרדית, כי כרגע זו החלטה של בג"ץ, במידה וזו החלטה חרדית, אנחנו בתוך מלחמת דת, זה ברור. ואנחנו בתוך סיפור גדול. אני חושב שלדבר הזה, אם באמת מגיעים בסופו של דבר למצב של סגירה של מרכולים, שברקע מהדהד שזה לא בגלל הבג"ץ, אלא בגלל החרדים, אני חושב שהמשמעות היא עד כדי נפילה היסטורית של ממשלת הימין,
אני מסכים מהניתוח איתך, אבל אתה יודע, אני תמיד כשאני מדבר איתך, אני אוהב ככה להיכנס למגרש המזרחי, השאסי. אתה שמת לב לתופעה מעניינת, מאז שהרב עובדיה יוסף איננו איתנו, זכר צדיק לברכה, שאס כבר לא נגררת אחרי יהדות התורה במאבקים חרדים כמו שבת וגיור והכל, אלא יוזמת בעצמה. שאס הפכה להיות היום יותר חרדית מיהדות התורה, ואפילו יותר דומיננטית. בימי מרן הרב עובד יוסף, ראיתי גישה קצת יותר פרגמטית שאומרת, תנו לנו את רשת החינוך, תנו לנו את זה ותנו לנו את זה, ופחות מיליטנטיות, אם ניתן להגדיר זאת, בנושאי דת ומדינה. אתה מסכים עם הניתוח הזה?
תשמע, זה ניתוח מדהים מה שאתה אומר. אנחנו מנסים לפעמים במחקר לנסות להבין איך דווקא בגלל הקשר היותר קרוב של שעת, בגלל משפחה, בגלל קהל, לחילוניות, אז יש אלמנט של דגל של אנחנו נהיה שומרי היהדות. ואז שוב, אני כל הזמן חוזר על זה, שדווקא כפונקציה של חולשה, הצורך להרים דגל מול החילוניות הולך וגובר. ואני חושב שיכול להיות שאנחנו רואים מה שאתה אומר עכשיו, שזה כתוצאה באמת מהפונקציה של חולשה. אתה אומר, אז שאת בונה את הזהות שלה, ובתוך בניית הזהות, אז בא העניין הזה של המאבק מול החילונים.
אולי חולשה ואולי גם הרמת ידיים מגיוס קולות חילוניים, בסוף הם היום צריכים להיאבק גם על הבייסיק של הרחוב החרדי ושם לשים את כל כובד משקלם. בוא לסיום ניגע בנושא אחר ברשותך. האם, אני רוצה לשאול אותך בעיני הצופה החילוני, הוא למד להבדיל ואתה עושה את זה באומנות, יש עוד כאלו שמנסים לתת לו את ההבדל בין הפלג הירושלמי ואלה שהשתוללו ברחובות, ראינו מה שקרה בבית שמש, לבין המיינסטרים החרדי, האם אפשר לומר שסוף סוף לומדים לזהות את ההבדלים, או שעדיין כולנו נצבעים באותו צבע?
תראה, אני רואה בהקשר הזה, אני חושב אצל כל הכתבים שעוסקים בתחום, בכל התקשורת, אפילו לא הכתבים, גם אלה שבמעגלים יותר רחבים. מי שמתעסק בתחום מקפיד לומר כל הזמן מדובר בפלג מסוים, לא מדובר במיינסטרים, המיינסטרים החרדי לא קשור לעניין הזה, אם אתה יכול להתנחם בזה ולחשוב שכתוצאה מזה היא נגרמת פחות תוצאה לכלל החברה החרדית, אני חושב שלא. כי בסופו של דבר כל ההסברים לא עוזרים. בסוף, יש את הצופה שהוא הרוב של האנשים, שהוא לא יורד לדקויות, והוא לא יורד לפרטים הללו. ובסוף מבחינתו זה קורה מתוך העולם החרדי, אז לא מעניין אותו איזה פלג בעולם החרדי זורק עליו אבן, להבדיל אלף אלפי הבדלות, כמו שאתה לא ממש מתעניין איזה פלג בעזה יורה עליך סתם, להבדיל אלף אלף אלף.
כן, קצת נעלבנו מהדימוי הזה.
לא, אמרתי,
יש חבר'ה טובים שם בעזה, מה?
כן.
יעקב, עם העזתים עוד לא סיירת באירופה.
לא סיירתי. טוב, פרשן ערוץ 10, דוקטור אבישי בן חיים, אנחנו מאוד מאוד מודים לך על השיחה המאלפת הזאת, ונקבל שוחח איתך בעוד שנה עם תואר אחר, כמו שאבי אמר, שיהיה לך בהצלחה.
בעזרת השם.
תודה רבה.
שבת שלום.
שבת שלום.
מבצע ואופטיקה אלדרין, 69% הנחה על כל החנות. אופטיקה אלדרין,
פטרול, אופנת איכות לנשים וילדות. הגיע קולקציית קיץ חדשה ומריבה, מבחר גדול של סמלות, חצאיות וחולצות מעוצבות ואופנתיות. חדש בפטרול, אופנה ייחודית לנשים גם במידות גדולות. פטרול, חנות היבואן, רחוב כנפי נשרים 13, גבעת שאול, ירושלים. כן כן, מחירי הסלולר החדשים עכשיו באדרן. חייגו עכשיו כוכבית 3230 ותיהנו מהמחירים המעודכנים בפיקוח בית דין צדק בני ברק לצורכי פרנסה. פשוט עובד, כוכבית 3230, אדרן.
הם אוספים קרשים כמו גדולים, בוחרים מקום למדורה כמו גדולים, ודואגים לאוכל כמו גדולים. אבל חשוב שתזכרו, הם רק ילדים. הורים יקרים, כבאות והצלה לישראל קוראת לכם לנהוג באחריות ובזהירות במהלך הדלקת המדורות. הדריכו את ילדיכם בכללי הבטיחות, ודאו מי המבוגר האחראי בשטח, ובסיום דאגו לחיבוי מוחלט של האש. במקרה שריפה, התקשרו 102. עוד הנחיות, באתר כבאות והצלה לישראל. המשרד לביטחון הפנים.
המשרד לשוויון חברתי גאה להציג נופש כשר למהדרין בירושלים מכף עד כף ב' באייר תשע"ז לאזרחים ותיקים ולאזרחיות ותיקות. 3 ימים בבית מלון בחשרות מעודרת ומיוחדת עבור אורחי האירוע, סיור בעיר, פעילויות והרצאות. פרטים נוספים במוקד לאזרחים ותיקים במשרד לשוויון חברתי, כוכבית 8840. שלישי בשלייקס פלוס, הפלוס של השבוע.
יש אנשים שחולמים על ים המלח כנופש חווייתי ומרגוע לנפש, ויש לא מעט אנשים שעבורם ים המלח הוא קץ לאיסורים. בשורה לחולי פסוריאזיס, אגודת שמש ומגן לחולי פסוריאזיס מזמינה אתכם לנופש בריאות, 10 לילות במלון רויאל עם כל הפינוקים בחשרות מעודרת, ועכשיו בהחזר של קופות החולים לזכאים. כף ב' בתמוז עד ב' באב, חייגו עוד היום, כוכבית 2673, מספר המקומות מוגבל, כוכבית 2673.
מבצע באופטיקה אלפרין, 69% הנחה על כל החנות. אופטיקה אלפרין.
להילולת הרשב"י במירון משתלם לנסוע בתחבורה הציבורית. בלג בעומר יופעל מערך ארצי מיוחד של קווי תחבורה לרווחת הנוסעים. האוטובוסים יצאו מרחבי הארץ להילולה במירון ובחזרה במוצאי שבת וביום ראשון. הבטיחו מקומכם ברכישת כרטיסים מראש. מידע מפורט על מערך ההסעות והכרטיסים ניתן לקבל 24 שעות ביממה במוקד 03-373-9000. הדרך הקלה להגיע להילולה. משרד התחבורה, הרשות הארצית לתחבורה ציבורית ומפעילי התחבורה הציבורית.
יום הילולת רבי שמעון בר יוחאי מתקרב. הצטרפו לסגולת חי רוטל משקה הידועה בישועתה, ותזכו להתברך בתיקון הישועה הגדול שיערך בשעת רצון זו. הצטרפו עכשיו לחי רוטל משקה ולתיקון הרפואה הגדול ועשו נחת רוח לצדיק. מחייגים עכשיו כוכבית 9171, כוכבית 9171, לכבוד הצדיק רבי שמעון בר יוחאי, כוכבית 9171, יד עזרה ושולמית. התרומות מיועדות לחיילים.
מה עושים עם מחירי הנדלן? איך נקנה דירה לילדים? כל מה שחסכנו לא מספיק. לנו יש תשובות מעולות להשקעות נדלן בארץ ובחול. כאן אבי עידן, ואני מזמין אתכם לפנות אלינו ולהשקיע עם ביטחון. תחלת נדלן, משקיעים בנדלן, בטוח. 03-730-9222.
עכשיו איתכם, פיל פוליטיקה, עם יעקב ריבלין ואבי בלום. פיל פוליטיקה, עם יעקב ריבלין ואבי בלום.
עד כאן תוכנית פיל פוליטיקה ערב לג בעומר, ואולי נכון יותר אומר לא לומר יעקב לד בעומר, עם כל השינויים. אנחנו נודה לטכנאי שלנו אברהם ישחקוב, לעורכת העל, המגה עורכת שלנו אסתי פלד, ולא דיברנו על האפיפיוריה. אתה היית אגב שם באזור יעקב, קפצת לרומא.
הייתי באירופה, אבל אני מוכרח לומר לך שבאמת התקבל שם בזעם בלתי רגיל בעולם היהודי. אתה יודע, שם תופסים את זה בהרבה יותר משמעות. אתה יודע מה, אצלנו פעם, מה התעסקו השבוע? בדבק במנעולים של גפני, ומה אמר על זה, ומה אמר עלו. אתה יודע, דברים שרואים מכאן לא רואים משם. ניסיתי קצת לעניין את רבני אירופה בדבק של גפני ובכל ה...
שום דבר. לא נדבק, לא נדבק.
לא נדבק להם, הם מדברים מפחדים.
אבל איזה שיר נפלא, אי אפשר לשים אותו, כי אין אותו, יש אותו בווקלי, ישחק ובן אותו, טוב. להפוך אותו לאפיפיור, נו. דרך אצל קרליבך יש תמיד מגמה הפוכה, גם מי שלא הסכים איתו לא יכול שלא להתלהב מהשירים שלו כאן, אתה יודע, גם מי שמתלהב מהשירים שלו פתאום לוקחים אותם למקומות אחרים.
אני שמעתי דווקא שהאפיפיור אבי התומה זה דווקא כן להתלהב מהשיר. הוא רקד, תרגמו לו גם את השיר הזה.
אני לא יודע, אולי
אבי, אני מקווה
שפעם הבאה יומים.
אתה יודע מה, אבי, אני מקווה שאני לא אגרום פה לסכסוך דיפלומטי, או שננחת ברומא לא ישללו לי את אישור הכניסה, אבל אני רוצה לומר לך ולמאזינים שלנו, שהדבר האחרון שאני מאחל לאפיפיור הנוכחי, זה אורך ימי ובטח לא שנות חיים.
אתה ברדיו של, אני הייתי פעם בקריית הוותיקן, לא פנימה, כן, אבל היה שם רדיו ותיקן, טלוויזיה של הוותיקן, אז אני לא יודע, לרדיו החרדי אולי תתקבל, אבל לרדיו הוותיקן יעקב, הלך עליך, אין סיכוי. אז אנחנו נאמר שתהיה שבת שלום לכל המאזינים. לג בעומר שמח, הולד, כל אחד מתישהו חוגג ומדליק את המדורה. אנחנו הדלקנו אותה פה הערב בחמישי בלילה, וניפגש בשבוע הבא. שתהיה שבת שלום לכולנו.
שבת שלום, ונשתמע בשבוע הבא.
מאזינים יקרים, ידועים ומפורסמים הדברים הנפלאים על רבי שמעון בר יוחאי ועל הסגולות של יום ההילולה. הכנסת אורחים וישיבת המקובלים רשב"י במירון, שנמצאים בפתח מערת הרשב"י, במקום הכי קרוב לרבי שמעון, המקום היחיד הפתוח במשך כל השנה, 365 ימים, שבתות וחגים, ומארח מאות אלפי אנשים שבאים להשתתח בציונו של רשב"י, שעליו נאמר, כדאי הוא רבי שמעון בר יוחאי לסמוך עליו בשעת הדחק. אני פונה לכל אחד ואחת מכם שרוצה לזכות בשבת אחת שבזכותכם באותה שבת האורחים שמגיעים למירון יוכלו לברך ולאכול עם האוכל הזה, עם השתייה הזאת. הכנסת אורחים מירון, אין דבר גדול מזה להשתתף בתיקון הנר העולמי ולזכות שיזכירו בו את שמכם לתפילה. 1-800-36-18-18 1-800-36-18-18. אנו נמצאים בימים מיוחדים מאוד, ימים הקרובים ליום ההילולה של התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי, שהעיד על עצמו, יכול אני לפתור את העולם כולו מן הדין. אחים יקרים, מי עוד הבטיח דבר כזה? רק רשב"י הקדוש, וכל מי שעוזר למען רשב"י, בוודאי ובוודאי שזו זכות עצומה מאוד, ובזכות רשב"י הוא יזכה בסייעתא דשמיא לישוע. כמו שמובא מרבי עובדיה מברטנורה, הרבה עקרות נפקדו וחולים נתרפו בנדר ונדבה לרבי שמעון. גם אתם יכולים להיוושע בעזרת השם בזכות הצדיק בכל הברכות. להצלחה, לפרנסה, לרפואה שלמה, לזר הקודש של בר קיימא, לנחת מהילדים, זה הזמן. היום רשב"י מחזיר לכם טובה. ודרך מי ניתן להתחבר לצדיק? דרך הכנסת אורחים וישיבת המקובלים רשב"י מירון, שנמצאים אצל רשב"י הקדוש כל השנה, ביום חול, בשבתות, בחגים, הם תמיד שם. כבר שנים רבות אנחנו זוכים לקרוא ישועות של אנשים שהתחברו למקום הקדוש הזה. בכל שנה מתווספים למשפחה אלפי אנשים, ובכל שנה אלפי אנשים חדשים זוכים לישועה ולדברים גדולים שקרו להם בזכות ההתחברות הזאת לצדיק. ודרך מי? דרך הדבר הקרוב ביותר אליו, הכנסת אורחים מירון, שנמצאים בבניין ובציון של רשב"י. 1-800-36-18-18 1-800-36-18-18. איזו זכות גדולה ועצומה דווקא עכשיו לקראת ההילולה של רשב"י להיות חלק מתיקון הנר העולמי בל"ג בעומר, לקחת את הדבר הזה שרשב"י יהיה המליץ יושר שלכם בשמיים. לא כדאי לוותר על זכות כזאת. 1-800-36-18-18 1-800-36-18-18 1-800-36-18-18
טעם של אגס מתקתק ועלי מרווה מרעננים. טעם של מנגו עסיסי וקמומיל מרענן. חדש, פיוסטי הרבל, משקה תה קר במתיקות מעודנת בשני טעמים נפלאים. מנגו קמומיל ואגס מרווה, בחשרות הרב לנדה שליטה. פיוסטי, יש טעם להתרענן.
מבצע באופטיקה אלפרין, 69% הנחה על כל החנות. אופטיקה אלפרין,
פטרול, אופנת איכות לנשים וילדות. הגיעה קולקציית קיץ חדשה ומריבה, מבחר גדול של סמלות, חצאיות וחולצות מעוצבות ואופנתיות. חדש בפטרול, אופנה ייחודית לנשים גם במידות גדולות. פטרול, חנות היבואן, רחוב כנפי נשרים 13, גבעת שאול, ירושלים.
יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
פסיכותרפיה או ייעוץ נישואין?
ייעוץ רב תחומי, זה המקצוע בשבילך. הרשם לאחד מקורסי הייעוץ במרכז הישגים בראשות הרב אייל אונגר. פסיכותרפיה, ייעוץ ניסויים, הנחיית הורים וייעוץ רב תחומי. מרכז הישגים, 03-652-5244 03-652-5244.
כאן הרב שרגא שלחטר. מתוך ניסיון של שנים כמנהל המרכז לטיפול זוגי ומשפחתי והכשרת מטפלים, אני מזמין אתכם למעגל. סדנה עוצמתית בת 10 מפגשים שבה ניצא למסע שישפיע ללא היכר על איכות חייכם, על שלום הבית ועל הקשר עם ילדיכם. הסדנאות יתקיימו לגברים או לנשים בירושלים, בית שמש, אלעד וגבעת שמואל. לפרטים והרשמה 052-713-5633. מספר מקומות מוגבל 052-713-5633.
מבצע באופטיקה אלפרין, 69% הנחה על כל החנות. אופטיקה אלפרין.
דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים, גם בהרדמה מלאה. 03-570-7575.
חי תמיד איתי כוחה.
חדשות כל חי, השעה 9.
שלום רב, ערב טוב, באולפן אריאל שרפר. נציגת ארגון הומניטרי בינלאומי נפגשה היום עם המחבל הכלוא בישראל מרואן ברגותי, לאחר ששירות בתי הסוהר אישר את הפגישה. השר לביטחון הפנים ארדן התייחס הערב לשביתת הרעב של האסירים הביטחוניים שצומצמה משמעותית מאז תחילתה, ושב ומתח ביקורת חריפה על יוזם המהלך המחבל ברגותי שתועד השבוע כשהוא שובר שביתה.